ערב טוב. היום בעזרת השם נדבר קצת על הנשימה, בהקשר של הנשמה, והקשר הקשר הטוב עם הגוף. בכלל, היכולת הזו לקשר בין הפכים היא על ידי הנשימה, כמו למשל שהגוף והנשמה, תודה רבה, מה שמיטיב את הקשר ביניהם, זוהי פעולת הנשימה. ורבי נחמן הרבה לדבר על הנשימה. רבי נחמן בעצמו חלה בשחפת, אז הוא הקדיש כמה מתורותיו המיוחדות והנפלאות לדבר על הנשימה. אז אני אזכיר שלושה פסוקים שמופיעים בתוך הקטע שממנו אני אקרא, בתוך לקוטי מוהר"ן, תורה סמך, פסקה ג'. הפסוק הראשון שהוא מצטט רבי נחמן זה את המילים קר רוח איש תבונה. הפסוק השני שהוא מצטט, נשמת שדי תבינם. הפסוק השלישי שהוא מצטט, הראשון היה ממשלי, השני מאיוב, והשלישי זה נר השם נשמת אדם. עכשיו, כל אחד מהפסוקים הללו יש לו עוד חלק שאותו הוא לא מזכיר בציטוט, והכלל אומר שמה שהוא מזכיר זה באמת עיקר העניין, אבל האדם הנבון יעשה שימוש גם בחלק השני של הפסוק. אז הפסוק שהוא אמר, קר רוח איש תבונה, אז החלק הראשון שלו זה חוסך אמריו יודע דעת וקר רוח איש תבונה. הפסוק השני שהוא אמר, נשמת שדי תבינם, הפסוק המלא הוא רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם. הפסוק השלישי שהוא הזכיר, רק נר השם נשמת אדם, המלא הוא נר השם נשמת אדם חופס כל חדרי בטן. ובעזרת השם בוא נראה איך אנחנו מתקדמים ומוציאים מזה תובנות לענייננו. מה זה אדם קר רוח? בשיח היומיומי שומרים על מישהו שהוא קר רוח, מה זה אומר? הוא לא יוצא מכליו. גם לא לצאת מכליו זה ביטוי שצריך לשאול מה הוא אומר. קר רוח, כן, מי עוד רוצה להוסיף? מה זה אדם קר רוח? מה זה? לא מתעצבן, לא מושפע בקלות. בדרך כלל אנחנו משתמשים בזה לתאר סיטואציה שאנשים אחרים נורא מתרגשים. נורא מתרגשים לא במובן של רגש טוב, של רגש, אלא נורא מתערבבים עם הסיטואציה, ואדם שקר רוח, וכמו שהיה איזה, נאמר, חלילה, הייתה איזו התרחשות קשה, או כולם לא ידעו מה לעשות, ומעל הגיבור מתואר שהוא בקור רוח ניגש וניק עזרה. אז קור רוח, בהקשר הזה, זה בא לציין מישהו שהוא מתמודד עם המצב הסוער בשקט פנימי. מסכימים להגדרה? אז אומר רבי נחמן, מה זה קר רוח? מאיפה זה, מה המשמעות קור רוח? אז הוא אומר, אני אגיד לך, הנשימה, איך היא בנויה? אני מוציא אוויר ומכניס אוויר חדש. האוויר החדש שאני מכניס מן החוץ אל הפנים הוא תמיד אוויר קר. גם מבחוץ חם כמו בתל אביב, עדיין הוא יותר קר מאשר הטמפרטורה בפנים. אז מה הופך אדם להיות קר רוח? הנשימה שהיא הרוח הקרה הבאה מן החוץ. אז ממילא זה גם מאוד יובן לנו הפסוק כולו. חוסך אמריו יודע דעת. אדם שיש לו דעת, ומה שמזין את הדעת שלו זה שהוא יש לו יותר חמצן, יותר יש לו יותר נשימות. הנשימה או שימוש נכון בנשימה מרחיב את התודעה. שימוש נכון בנשימה מאפשר לשכל לפעול כתיקונו. מה זה אומר שהשכל פועל כתיקונו? שהוא יכול להתבונן. ולהתבונן זה תמיד התבוננות חיובית. זה לקחת סיטואציה ולגלות מה עוד תמון בה. איזה עוד אור וטוב, איזה עוד פרטים שאני לא רואה בהתחלה מתגלים בעקבות ההתבוננות. אז אדם שיש לו דעת, הוא חוסך אמריו. הוא לא מדבר, זה לא שהוא מתקמצן על מילים. הוא יודע את כוחה של המילה, והוא נמנע מלדבר את מה שהתברר כמיותר. מה ההבדל בין קמצן לבין חסכן? בפשטות, קמצן זה לא חיובי. חסכן זה מישהו שיודע להשתמש בכספו למה שצריך. הוא נמנע מבזבוז. הקמצן נמנע גם מדברים שהוא זקוק להם. החסכן הוא יכול להיות מאוד לארג'. הוא יכול להיות מאוד לבבי ומאוד מעניק. רק הוא יודע להימנע מבזבוז. זו הוצאת אנרגיה שאינה מביאה תמורה. זה המושג בזבוז. למה על דבר מסוים אני אומר זה בזבוז כסף, על דבר אחר אני לא אומר זה בזבוז, זה לא בזבוז. דבר שאני לא זקוק לו, שקנייה לא מוצלחת, זה בזבוז. הוצאתי אנרגיה, כסף זה אנרגיה, ולא קיבלתי תמורה הולמת. לקנות משהו שלא משרת אותי, לא מועיל לי, או לא נכון עבורי, אנחנו נקרא לזה בזבוז. קנייה מוצלחת, בעיינו שזה משרת אותי, אי אפשר לקרוא לזה בזבוז. אז אדם חסכן בהקשר החיובי, הוא מוכן להעניק לעצמו ולזולת את כל מה שצריך. ויש לו את התבונה להימנע מהבזבוז. אני חוזר שוב על ההגדרה של הבזבוז. זה הוצאת אנרגיה ללא תמורה מתאימה. אז אותו דבר הביטוי חוסך אמריו. רוב בני אדם מבזבזים את דיבורם. דיבור מיותר הוא לא מביא עוד תועלת. דיבור מיותר הוא כמו כל דבר בחיים. הוא מחסיר. אז חוסך המרב, שלמה המלך אומר, אותו אחד שמשתמש בדיבורו באופן מדוד, הוא יודע דעת. וקר רוח איש תבונה. והפירוש הייחודי של רבי נחמן אומר, אתה יודע מה זה קר רוח? ופה אני קורא את זה מפנים. וזה בחינת וקר רוח איש תבונה על ידי קור רוח, שהוא רוח הקר של הנשימה. זה הרוח הקר של הנשימה שמגיעה מבחוץ. על ידי זה זוכים להתבוננות. וזה בחינת ונשמת שדי תבינם, כי עיקר ההתבוננות על ידי הנשימה. בחינת קר רוח כנל, כי עיקר תיקון השכל הוא על ידי הנשימה. כי עיקר השכל שיהיה על תיקונו, שיוכל להתבונן. הפסקתי את המשפט באמצע, אבל פה זה עצמו כבר סיומת יפה. עיקר השכל שיהיה על תיקונו, מה זה נקרא שכל על תיקונו? שיוכל להתבונן. ותזכרו מה שאמרתי מקודם, להתבונן זה תמיד התבוננות שמביאה תוספת טוב. להתבונן כמה המציאות חסרה, זה לא צריך התבוננות, זה בא לנו ספונטנית. כי עיקר השכל שיהיה על תיקונו שיוכל להתבונן הוא על ידי השמנים שבגוף, כי השכל הוא כמו נר הדולק. מה עושה נר? מאיר לי את החשיכה. אז השכל אמור להאיר לי את מצבי בחיים, כמו נר הדולק. כי הוא דולק על ידי השמנים שנמשכים אליו, והם כמו שמן שנמשך לפתילה דולקת, וכשאין שמנים בגוף, אין השכל יכול לדלוק בהתבוננות, ומזה באים משוגעים, על ידי שנתייבשים לאחות הגוף, ועל ידי זה נתקלקל המוח, על ידי שאין השמנים לדלוק. וכל הלכות והשמנים שבגוף הם על ידי הנשימה. במילים אחרות אנחנו יודעים שהכימיה במוח, בפעמים, הפרעות נפשיות שונות, זה הפרה של האיזון של הכימיה במוח. אומר רבי נחמן, הרבה מהדברים הללו יכולים להיפטר על ידי הנשימה, זה בגלל שאנחנו לא יודעים את סוד הנשימה, כי ההתבוננות שלנו זה כמו נר, נר שדולק, השמן לאט לאט הולך ומתקלה. אז איך מחדשים את השמן? בנר רגיל אני צריך להוסיף עוד שמן, אבל בדימוי שלנו של האדם, אומר השכל זה כמו הפתילה, אבל הפתילה יכולה להיות קבועה, שאני מתבונן בפועל, אז הפתילה דולקת. כשאני לוקח דברי חכמים, כשאני לוקח מיני התרחשויות, אני מתבונן בהם, להוציא מהם עוד טוב, זה ממש השכל יוצא מן הכוח אל הפועל. ואז הנשמה מתגלה, רומז לנו פה רבי נחמן, שהנשמה מתגלה בעת שאני מתבונן. מתבונן בדברי תורה, מתבונן בדברים של הצדיק, מתבונן בטוב הקיים או מתבונן במציאות, להוציא מזה עוד תובנות של טוב. המושג שמנים, הוא אומר, השכל יכול לדלוק רק על ידי שמנים. יש לכות, ויש כביכול שמנים בחוט השדרה, בעמוד השדרה שעולים אל המוח. והנשימה מעצימה את זה. עכשיו, איזה פסוק הוא הביא פה? נשמת שדי תבינם. אז פה יש דבר מאוד מהפכני אצל רבי נחמן. כל מקום שכתוב נשמה, הוא קורא את זה כנשימה. אחורה זה מילים דומות, אבל זה לא רק אומר איך הנשמה מתגלה על ידי הנשימה. כי הנשימה מאפשרת למוח להתבונן. מה קורה בהתבוננות? בהתבוננות מתגלים חידושים, מתגלים דברים שלא ראיתי קודם. קיבלתי טקסט שבמבט ראשון היה משעמם, שמעתי עליו שיעור, או התבוננתי בו, או שהייתי בו איזה זמן, אומר, וואו, איזה מדהים הטקסט הזה, איזה הבנות נסתרות יש פה. אני רואה ציור במוזיאון של צייר, תנו לי שם של צייר שנחשב בעולם. פיקאסו, נבחר גם את פיקאסו וגם את ואן גוך. עכשיו, התחלת הבא, אתה אומר, מה זה הציור הזה כולם עושים ממנו? לא הייתי שם על זה 10 שקלים. עוד שמעתי שזה כך וכך הפסים של האירו. אז אומר לבן אדם, אוקיי, בוא תתבונן. אז מי ההתבוננות, לא מתגלה הגיונית, אומר, וואו, באמת אני לא מבין גדול באומנות, אבל עכשיו שהנחית אותי איך להתבונן, וואו, איזה דבר. ההתבוננות היא חושפת לי את מה שלא היה נראה בתחילה, וגם לא היה מתגלה בהמשך אם לא הייתי מתבונן. ולהתבונן יש גם את המילה בינה, וגם את המילה בניין. אני בונה משהו. ההתבוננות חושפת בפניי את מה שלא נראה בתחילה. אני חוזר שוב בפעם השלישית או הרביעית, תמיד זה התבוננות שנועדה להוסיף תובנות לטובה. כי אפשר גם להיכנס למחשבות של הפך. פה זה רק התבוננות של להוסיף טוב ואור. עכשיו, יש פה דבר מעניין בטקסט. שרבי נחמן אומר, וכשאין שמנים בגוף, אין השכל יכול לדלוק בהתבוננות, ומזה באים משוגעים, על ידי שנתייבשים לחיות בגוף. אז אני רוצה שנשים לב זה מול זה. רבי נחמן שם זה מול זה, שיגעון מול התבוננות. הרי זה לא העברית הרגילה. בעברית הרגילה, מול שיגעון יש נורמליות. מול התבוננות יש אולי שטחיות, או חוסר שימת לב. אבל פה בדרכו הייחודית והגאונית, אומר לנו רבנו הקדוש, או שיגעון או התבוננות. לראות את המציאות בשטחיותה ולחשוב שזה מה שיש, זה שיגעון. ההתבוננות מגלה לי משהו מדהים. יש להכיר את הזולת במבט השטחי, את בן הזוג, את בת הזוג. יש להכיר אותו מתוך התבוננות. התבוננות זה להתבונן בטוב שבו, ואז מתגלה שהטוב הזה יותר משמעותי ויותר עמוק מכפי שהיה נראה בהתחלה. אז יש פה מנגנון, נשימה. הנשימה היא מזינה את השמנים שמזינים את המוח. ואז המוח יכול לדלוק בהתבוננות. כביכול המוח והשכל הם יכולים להיות בכוח ויכולים להיות בפועל. התנהלות רגילה, השכל שלנו, התבונה שלנו, העושר שלנו לא מתגלה. הוא כביכול רק בכוח. כשאני מתבונן, קראתי משהו בדברים של רבי נחמן, קראתי משהו פרשת שבוע, אני מתבונן בזה, באותו רגע השכל דולק, כמו נר המאיר, הוא מאיר לי דברים שלא ראיתי קודם. הוא אומר רבי נחמן, זה אור הנשמה. כשאני מתבונן באיזה עניין ומגלה דברים, אומר, כשהשכל דולק בהתבוננות, זה אומר שהנשמה מאירה באותו רגע. כביכול, להתבונן במשהו זה לגלות, זה להתחבר לאין סוף שבכל דבר. כל דבר הוא פלטפורמה לאין סוף, כל דבר בבריאה. כל שכן בני אדם, כל שכן היקרים לנו. כל שכן בן או בת זוג. אם אין לי את סוד ההתבוננות ואני לא קר רוח, שזה דבר נרכש על ידי הנשימה, אז במקום לראות בזולת פלטפורמה לאין סוף, אני רואה בו מישהו סופי לגמרי, סופי במובן שאין פה שום אופק, שום מרחב, ושבמחיצתו אני מרגיש במצב סופני, חס ושלום. זה בעצם סופי. ההבדל בין סוף לאין סוף, זו אותה מילה, רק מוסיפים לזה עוד מילה. כי מה זה בעצם האין סוף? זה דרך מה שנמצא מולי, אני מתחבר אל הנצח. כל פסוק בתורה הוא יכול להיות פלטפורמה אל הנצח. אם הוא מעניין אותי, דרך כלל אני מתבונן בדבר שאני מגלה בו עניין. בדרך כלל גם בלימוד תורה טוב הוא שיהיה משני העניינים, לימוד שטחי וכמותי, רבי נחמן בעצמו אומר, זאת לקרוא טקסט מבלי להתעכב עליו, לראות את התמונה הכללית, מה שקל לרפרף על החומר, שמה שיטת לימוד, כמו פרשת שבוע, קודם כל לראות אותה ברפרוף את כולה, בלי העמקה. אחרי זה אפשר כל יום כמה פסוקים בשימת לב. או בליקוטי מוהר"ן, שבו אני מרבה לעסוק, רבי נחמן אומר שבן אדם יהיה לו לימוד יומי של רפרוף, דיינו ממש לדפדף דף אחרי דף, כל יום נאמר רבע שעה, או לא משנה, או חמש דקות. וחוץ מזה טקסט אחד שבו הוא יעיין כמה חודשים. אז אם בן אדם לא ידע את הסוד של קר רוח, קר רוח זה כל הזמן קשר עם הרוח הקרה הבאה מן החוץ. זה נשימה מתחדשת. אם הוא לא ידע את הסוד הזה, אז הוא גם לא חוסך המראה, והוא משמיע מילים מיותרות, חס ושלום. הוא לא רואה את הסוד של הזולת, את האין סוף שבו. אז הפסוק השני שרבי נחמן מביא, בסוף הערב תצטרכו לזכור בסך הכל שלושה פסוקים. נבחן אתכם על זה. מי שידע את הפסוקים בעל פה, עזרת השם, יקבל כוסתי נוספת. מי שלא יזכור, יצטרך לרצות לזכור. זה עצמו מספיק, לרצות לזכור. אז הפסוק הראשון, חוסך אמריו יודע דעת, קר רוח איש תבונה. כן, מי יכול לחזור על זה? בואו נחזור על זה ביחד. חוסך אמריו יודע דעת, וקר רוח איש תבונה. איש תבונה. הפסוק השני הוא רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם. בואו נגיד את זה ביחד. רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם. מאיפה המקור הזה של רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם? קודם כל אני אומר לכם את המקור אם תרצו להסתכל. הפסוק הראשון הוא ממשלי י"ז. זה הקר רוח איש תבונה. והנשמת שדי תבינם הוא מאיוב למד בית. מסופר כשאיוב היה מאוד מאוד במצב הקשה שלו, והחברים והשמיע טענות כלפי ריבונו של עולם, החברים שלו לא ידעו מה לענות לו. אז הגיע אחד החבר'ה שקראו לו אליהו בן ברכאל אבוזי, שם יפה לילד, נכון? אליהו בן ברכאל אבוזי. והוא היה צעיר שבחבורה. בדרך כלל, במיוחד בחברה המסורתית, שבה בן אדם צעיר רוצה לדבר נור כבוד, מה איתך אתה? כי כביכול, כמה שאדם יותר מבוגר, שיש לו מעמד או שיש לו תארים, זה מעיד שהוא קרא ושנה ויש לו מה להגיד. צעיר זה בא לבטא שמישהו שעוד עוד לא בשל להגיד. אז אומר להם אליהו בן ברכאל, נכון אני צעיר, רק רוח אי באנוש, כל בן אדם יש לו רוח, ונשמת שדי תבינם, הנשמה שהיא באה מהשם יתברך, שדי זה יקנו אל השם יתברך, היא תיתן לי הבנה. יש הבנות שמגיעות מהידיעות שאספתי, ויש הבנות שמגיעות מאיפה? מהשם, מהאינסוף. על ידי קשר שיש לי לנשמה, אני יכול לקבל הבנות שהן מעבר לידיעות שרכשתי. תקראו לזה אינטואיציה קבועה, תקראו לזה תקשור, תקראו לזה רוח הקודש, זה בא מהאינסוף. בא רבי נחמן אומר, איך יוצרים קשר עם ההבנות הגבוהות, שנקרא ונשמת שדי תבינם? כל פעם שכתוב נשמת בלשון של נשמה, אני קורא את זה מלשון נשימה. כי הנשימה מאפשרת את ההתבוננות למוח, ובהתבוננות מתגלה הנשמה. ההבנות שעולות לי כשאני מתבונן באיזשהו עניין רוחני, הם למעלה, זה לא ידיעות רגילות, זה ידיעות שמגיעות מהנשמה, מהאינסוף. על בשביל לגרות את הנשמה, או להפעיל את הקשר שלנו מהאינסוף, זה להתבונן בעניין הרוחני. ובשביל שנתבונן, אנחנו צריכים להפעיל את הנשימה. אז אומר להם אליהו בן ברכאל אבוזי, אמנם אני רק צעיר, אבל אני מתחבר לרוח ולנשמה. רוח היא באנוש, האדם הרגיל יש לו רק רוח, איפה רוח ונשמה? אם הוא זוכה לדעת את הסוד שעליו אנחנו מדברים, הוא מתחבר גם לנשמה, שזה הרובד שמחבר אותי למאגר הידיעות האינסופיות של היקום. אבל אני לא צריך לדעת דברים אינסופיים, אני צריך רק שיקדמו אותי צעד אחד מעבר לשכל הרגיל. זה המידה שנכונה לי. וכשצעד אחד מעבר לשכל הרגיל יהפוך להיות השכל שלי, אז שוב אני אתקדם צעד אחד מעבר לשכל הרגיל. תמיד אני, קוראים לזה אור מקיף ואור פנימי. הנשימה מחברת אותנו להתבוננות, שמחברת אותנו לנשמה ומביאה לי ידיעות מהאור המקיף. המקום שבו בני אדם הכי הרבה ממהרים להתערבב, וההפך, להיות ההפך ממצב של קר רוח, ולהיות במצב של לחץ, במצב של ערבוב, באספה של ימימה, במצב של לרדת אחד על השני, זה בחיי נישואים. דווקא שם אנחנו זקוקים יותר לשני ההיבטים, לחוסך המרב יודע דעת. ותזכרו שהחסכן הוא לא קמצן, כי מה ההבדל? החסכן ידע להימנע ממילים מיותרות, אבל בעת הצורך הוא ידע להגיד מילים של אהבה, או מילים של חיבה, או מילות של מחמאה. הוא יחסוך את המילים המיותרות. וכדאי לדעת שבאותה מידה שראוי שנדע לומר מילים טובות לאלו שאנחנו חיים במחיצתם, באותה מידה ממש, שיחו כלים שלובים, עלינו להשתמש בפועל עם המילים הטובות האלו כלפי עצמנו. בהסכמת הלב. זה לא מגאווה, וזה לא מאגו מפותח, וזה לא מבדידות חזקה. זו היכולת לדעת של המילים שלי, שאני אומר אותם, יש להם כוח, ואני גם מאמין במשהו. זה לא משחק פסיכולוגי לומר לי את המילים הטובות והאוהבות. ספרי כמה את מדהימה, כמה את יפה, כמה את מוכשרת, כמה את נבונה וכמה ליבך טוב. יש פה איזשהו הבנה עדינה שלא יתחילו הקולות שבתוכי שיספרו כמה זה מגוחך, מוזר, מעוות, הולך מחמיר את המילים ככל שהן מתפתחות. צריך להבין את זה ברגישות, את הסוד הזה של המילים הטובות, של המילים שמשמיעות בקול. נשמע כמו בן אדם שמדבר לעצמו, זה לא לעצמו, אלא זה אל עצמו. זה תקשורת. יש סיפור שהוא לא לגמרי קשור, רק אם אנחנו זוכים בסייעתא דשמיא שמתעורר איזו אסוציאציה של סיפור, אז זה שהוא לא לגמרי קשור, זה אומר שהוא לגמרי קשור. קשור במובן, כי גם אסוציאציה זה קשר במובן של חוליה, זה הקשר. זה לא קשור בהיגיון הרגיל, אבל זה קשור בקשר הנסתר האינסופי. מובן? ועוד לפני ששמעתם את הסיפור. מסופר על רב מנדל פוטרפס, היה אחד מגדולי חסידים של הרבי מלובביץ', שהיה בסיביר הרבה שנים. מסר את נפשו על ענייני יהדות. אני אתן לכם רק הקדמה, זה עוד לא הסיפור מה שאני רוצה לספר, כי ברגע שאני מזכיר עצמו, זה דמות, אותו דמות שאני כל כך אוהב, שאני מיד כביכול שוכח את איפה שהתחלנו. אותו רב מנדל, אחרי הרבה שנים בסיביר, שחררו אותו. ביום שהוא שוחרר התחיל שוב לפעול בענייני היהדות, כשהקגב עוקב אחריו, הוא היה מוכשר. הוא היה סויכר, היה לו כישרון גם בתוך רוסיה הקומוניסטית. והוא הצליח מאוד בשוק השחור, ואסף כסף לבנות מיקווה, הוא לא היה חושב על עצמו. בעקבות מיקווה טהרה שם בעיר צ'רנוביץ. והיה שם עוד יהודי שעסק בשוק השחור, סויכר, לא חבדניק, יהודי שמנוצות לא חבדניק. והוא מאוד העריך את רב מנדל, אז כל פעם שרב מנדל היה מבקש ממנו צדקה, הוא היה נותן לו חפץ לב, כי הוא ידע שזה כתובת מתאימה. יום אחד אותו יהודי סויכר, סויכר זה עם צליל יותר נעים אשר ביזנסמן, או סויכר, לפחות ברוסיה הקומוניסטית. היה לו כמה עסקאות מוצלחות, הכיסים שלו היו תפוחים מכסף, פוגש אותו רב מנדל ואומר לו, אני עכשיו, אנחנו ברגע הקריטי של בניית המקווה, הזמנתי חומרי גלם וזה, זה מקווה מחתרתי, ואנחנו איזה בית, טרום. אז הוא בחפץ לב, היה לו שני כיסים תפוחים, הוציא את כל מה שהיה לו בכיס אחד, שטרות, מטבעות, אומר לו כך, זה היה ממש מסירות, כאילו הרבה יותר ממה שנותנים סתם דקה. אז רם בנדל מסתכל אליו ואומר לו, ומה עם הכיס השני? אז הוא אומר לו, תשמע רב מנדל, אתה בתור סוחר, זה לא כדאי לך לבקש ממני מה שיש בכיס השני. כי זה הקרן. אם יישאר לי עוד כסף, יהיו עוד עסקים, יהיו עוד הכנסות, יהיה לך עוד צדקה. אם אתה תיקח לי את זה, מי שיפסיד זה אתה, עכשיו תרוויח, אבל לא. אז עושה לו רב מנדל ככה. אתה תיתן לי גם מה שיש בכיס השני. וכשיזדמן לך עסקה ותצטרך מזומנים, אני אלווה לך. ולמרבה ההפתעה, היה שם עוד איזה חבר שראה את זה. אותו אחד הוציא הכל מה שיש בכיס, ונתן לרב מנדל. אחרי שרב מנדל הולך, אז שואל אותו החבר, את אותו סוחר, איך נתת לו את הכל? מה, אתה כזה קצת דיבר אליך ו... אומר לו, מה נראה לך שאני ככה ממהר קשוח שכמתי? אומר, אני נתתי לו, כי אני מכיר אותו. זה הסטנדרטים שלו כלפי עצמו בנתינה למען הכלל. אז היו אנשים מזן אחר, השאירו לעצמם מה שצריך, אבל התודעה, ההתבוננות הייתה איך אפשר להיטיב, איך אפשר להביא אור לאחרים. הסיפור הזה, אני אוהב לספר אותו ככה לאט לאט, אמר לו, נו, ומה עם הכיס השני? לא, תביא, תביא. זה הסטנדרטים שלו. אז רק שתראו את זה, מי זה רב מנדל? אז שהוא היה פעם בסיביר, אמר, זרקו אותו לתא הכלא. מה עושה? הוא היה בצינוק או משהו. אומר, מה אני עושה שאני... זה מתחיל לומר, פרקי תניא בעל פה. זה משניות. אחד הדברים שאצל חסידים מאוד למדו, שננו מגיל צעיר, זה תניא ומשניות. וזה כדאי לכל אחד. לא משנה כמה זמן זה ייקח, שבן אדם יקסיב על עצמו את היד, לדעת פרק תניא אחד בעל פה, ופרק משנה אחד בעל פה. מה שתבחרו. כן? חסידים היו אומרים שאומרים את פרקי תניא בעל פה או משנה בעל פה, זה מתאר את האוויר. זה כמו מתאר אוויר רוחני, איפה שאנחנו הולכים. אז הוא יושב ומתחיל לשנן. אז הגיע הסוער, כשהסוער בא להכניס לו מים או אוכל, אומר, הנה עוד אחד שמדבר לעצמו. רב מנדל מיד הבין שיש עוד חסיד בבית הכלא. אז הוא אומר לסוער, היה לו מציאת חן עם הסוער, הסוער חיבב אותו. הוא אמר לו, תגיד לאחר שממלמל לעצמו, שבשעה 5 יהיה ליד החור של השירותים. היה שם בכל, בתוך אותה קומה, לכל השירותים, כמו בול פגיעה, היה צינור אחד. אז היה כמו טלפון של האסירים. כמה שזה נשמע לא נעים, היו דוחפים את הראש, מדמיינים את הטלפון הזה, והוא שומע, כי זה אותו צינור, מוליך. אבל סוף סוף, אנשים שבכזה ניתוק, סמכו, בדיוק בחמש, הוא שאל אותו, הוא לא שאל אותו אם אתה חסיד, או... שואל אותו, באיזה מקום תפסו אותך לפצת היהדות? הוא לא שואל אותו מי הוא ומה הוא. וישר הוא התברר שהוא ידיד שלו. וכך היה מתקשרי, כמו בטלפון. לי זה מזכיר את הטלפון של הילדים שלפני שנים, היו עושים שתי כוסות לבן עם חוט באמצע. אבל לפעמים, תחשבו איזה תבונה זאת בתוך המציאות הזו שלא נותנים לה לתקשר, איזה המצאה כביכול. לא ממש מתוחכמת, אבל מאוד אלתור מבורך. אז מדבר שזה היה חבר קרוב שלו, והוא סיפר לו במר ליבו, אומר לרב מנדל, אני כל הזמן לקחתי בחשבון שלא ירחק היום שיעצרו אותי. ולכן לקחתי עליי את התפילין לכל מקום. גם שזה לא ישת התפילה. אמרתי, אם יעצרו אותי, שיהיה לי תפילים. אומר, ובדיוק עצרו אותי, נכנסתי לשירותים, ולא נכנסים לשירותים מתפילים, הורדתי את התפילין, ובאותו רגע עצרו אותי. אומר, זה שאני בבית המעצר, הכנתי את עצמי, אבל כואב לי שאין לי תפילין. אומר לו רב מנדל, אני למקרה כזה, הכנתי את עצמי לייצר עם שני זוגות. ואומר לו, אני אדאג שהסוער יעביר לך את הזוג שמוכן איתי. זה סיפור על אנשים שידעו לחשוב על אנשים. שהתודעה שלהם הייתה של הרחבת הנתינה. אז אותו דבר, אז זה סיפור שאמרתי שהוא קשור ולא קשור. איך הוא אפילו אסוציאטיבית, יש מישהו שיכול לומר לי, איך אסוציאטיבית למה שדובר קודם, זה הציף אצלי את הסיפור הזה? דיברנו על לדבר אל עצמו. הסיפור הזה שהסוער אמר, הנה עוד אחד שמדבר אל עצמו. שתדעו שזה המתנה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, החשיבה האסוציאטיבית, החיובית, זה סוג של קשר אלוקי, זה עוד עניין של התבוננו. זאת, הסיפור הזה, אין מצב שהוא היה עולה פה לשיעור, אלא אם כן הייתי מכין אותו על דף, כמו שלפעמים אני עושה, מכין ראשי פרקים על מה לדבר. אבל החשיבה האסוציאטיבית שמוזכר ביטוי, והמוח מגיש לי, כמו מלצר או זבנת, העניין הבא שקשור לאותו ביטוי, בשביל שהוא יעלה ויוגש. חלק מהתבונה האלוקית שבעת המתאימה לענות, אבל לא כל דבר אסוציאטיבי אנחנו מעלים, כן. מגישים. לחיים לחיים. אז אמרנו שדווקא בזוגיות או בקשר בין אנושי יש את הקטנות מוחין שיש את ההפך מקר רוח. ויש את ההפך מחוסך המרה ויוצאים כל הדיבורים הלא רצויים. וגם שם אנחנו בקלות יכולים להפסיד את ההתבוננות. מה עושה ההתבוננות גם במקרה של קשר זוגי? לקחת את הנתונים שאני רואה בהם טוב חלקי, פה אני מדגיש, זה בתוך זוגיות קיימת. אם בן אדם הולך לחפש בן או בת זוג, זה תובנות אחרות. כלומר, בתוך זוגיות קיימת, להפעיל את ההתבוננות שמגדילה את הטוב, לקחת את הטוב המועט, ולהגדיל אותו על ידי ההתבוננות, שזה בעצם הנשמה מגדילה אותו. מה עושה ההתבוננות? לוקחת את הסופי ומתחילה תהליך של לזהות אותו כאין סופי. והפסוק השלישי, אני כבר רוצה לקצר, כי רציתי לסיים בחמישה לעשר מסיבות אישיות, בשונה מרב מנדל שהיה מסיים מסיבות ציבוריות. מה הפסוק השלישי? נר השם, זוכרים מה הפסוק השלישי? נר השם נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן. אז רבי נחמן אומר דבר מדהים פה בטקסט, שכשבן אדם בהתבוננות, שהשכל מתבונן, נר השם נשמת אדם, שעיקר קיום ותיקון נר השם, שהוא השכל הוא על ידי הנשימה. שימו לב, נר השם, זה לא הנר שלי, נר השם על ידי השכל. כשאני מפעיל את השכל שלי בהתבוננות רוחנית, אז האור שמתגלה, זה נר השם. וזו תובנה מדהימה, אומר פה רבי נחמן. עכשיו, מה עושה נר השם? הוא אומר, נר השם נשמת אדם. רבי נחמן, שוב, נשמת, שהכוונה היא בטקסט זה נשמה. רבי נחמן אומר, איך אני קורא את המילה נשמת? נשימה. הנשימה מאפשרת להתבוננות שתגלה את הנשמה. חופש כל חדרי בטן. בטן זה ביטוי למרחב החשוך בתוכנו. איזה ביטויים בעברית אנחנו מכירים עם המושג בטן? כאב בטן. תחושת בטן עשיר בצד. מסיבה כלשהי, אבל זה מזכה אותך בציון מלא. הוא שומר דברים בבטן, מתהפכת לו הבטן. מה עוד? תחושת בטן נשמטתי, זה עונה על הקריטריון של בטן, אבל שזה קצת אסוציאציה חיובית, כאילו אינטואיציה כזה. ופה, כל הביטויים האחרים, הצד השווה בהם זה לא חיובי. בטן מלאה זה מישהו שהוא לא מוציא דברים, כאילו לא שומר דברים בבטן, מתהפכת לו הבטן. יש עוד משהו עם בטן? תעזרו למצוא לפחות עוד אחד. בטן רכה, שזה גם לא... מתהפכת לו הבטן, אמרנו? לא, התהפכה עוד פעם. עכשיו, כל המקומות הללו, וכביכול הפחדים או ההדחקות, אינני יודע עד כמה זה במובן של העומק, של ההיבט האנטומי, אבל לפחות זה כאילו בבטן, זה לא מקבל את האור, זה לא מגיע למקום הגבוה. אז נר השם, מה הוא עושה? חופש כל חדרי בטן. בטן, הוא כביכול מביא את האור ואת הריפוי על ידי הנשימה לכל אותם מקומות שאין שם אור, שאין שם, אין שם טוב, וכביכול הנר השם, השכל, זה לא שכל במובן הקר, אלא התבוננות. נר, נר זה גם אור חם, שונה מהפלור זה. זה לא סתם נר השם, הוא מביא אור לתוך כל המרחב, כביכול החסום והמודחק הזה, אם אני זוכה לעשות את עבודת הנשימה כראוי. אז נסיים את השיעור להפעם, לאף שהיה עוד מה להוסיף, אמר את שלושת הפסוקים בצוותא, שעליהם רבי נחמן בנה את הרעיון שלו, שמופיע בליקוטי מוהר"ן תורה סמך, פסקה ג' חוסך אמריו יודע דעת, וקר רוח איש תבונה. רוח היא באנוש, ונשמת שדי תבינם. נר השם נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן.